סייעתא דשמיא, ערב טוב, שבת פרשת נח, היום ראש חודש מר חשוון, שיעור לעילוי נשמת מרי רבא, רבי ציון בן יהודה בדולת, לעילוי נשמת הרצל בן עמליה, ברוך אלתר בן שרה, אליעזר בן משה מרדכי בן יעקב.
ורחל בת שרה
רבקה. רחל בת שרה רבקה. ולרפואת כל הפצועים.
אמן.
לישועת עם ישראל. לישועת עם ישראל, בוודאי. וכך יהיה בעזרת השם. נוח, אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. ואנחנו מזכירים בעזרת השם. הפרשה של המבול, נוח, זה בעיקר הפרשה של המבול. יש עוד עניינים, אבל בעיקר פרשת המבול, רוב הפרשה עוסקת בעניינים שקשורים במבול, בעידת המבול, בייבוש המבול, בייבוש הארץ, בבריאת העולם למעשה מחדש. מי שיוצא יכול להתבונן, ממש לראות כאילו שהעולם אחרי שהוא נמחה הוא נברא מחדש, המים נפרדים, העליונים מהתחתונים, אחרי כן יש התגלות היבשה, עליית הצומח. ממש אפשר לראות גם את בריאת העולם, וזה מי שיהיה עם הדבר הזה בצורה מדוקדקת. זה רוב הפרשה, יש גם את סיפור דור הפלגה, נוח יוצא, ועוד לפני זה נוח יוצא מהטבע, זה גם קשור, נושא הכרם, משתכר, וכן זו הדרך. אבל עיקר העניין זה המבול. באמת, ככה מרגישים חז"ל גם כאשר הם שמים לנו את ההפטרה, הפטרת נוח, על פי מה שקוראים הספרדים, זרני עקרה לא ילדה, והיא כוללת בתוכה את הפסוק המפורסם, כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח, עוד על הארץ, כי נשבעתי מקצוף עלייך ומגעור בך, כי הערים ימושו, והגברות תמותנה, וחסדים מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות אמר מרחמך אדוני. סך הכל האישור חיובי. אישור חיובי זה נבואה טובה לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא יקיים את ברית שלומי, את הברית עם עם ישראל, ולמעשה כמו שהמשך הפרשה, האונייה סוערה לא נוחה, ככה האשכנזים ממשיכים את ההפטרה, אז ומסיימים את ההפטרה בעשו ובנכם ולכו אליי שמעו תחין השכם והכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. ממש בלי את מה שיש לציין, זה מה שמספיקה לנו ההפטרה. אבל הנקודה שאני רוצה הייתי בסייעתא דשמיא לדבר עליה ולהדגיש היא את העובדה שטעונה ברור, והיא שאלה לדעתי שאלה עמוקה ובסיסית: מדוע מי שהתורה מעידה בו שהוא צדיק, צדיק תמים, זוכה במרכאות כפולות ומכופלות שהאירוע השואתי הלוקיסטי הגדול ביותר בהיסטוריה של המין האנושי יקרא על שמו דהיינו מי נוח? מי נוח הכוונה למבול. מדוע הצדיק צריך לקבל מין סוג כזה לכאורה של עונש שהשואה תיקרא על שמו מי נוח? זה טעון ברור. אמנם אנחנו מכירים, כן, כולם מכירים בוודאי, שלום וברכה, כולם מכירים בוודאי את הרש"י על הפסוק נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, דגש על בדורותיו. אז בדורותיו, אומר רש"י הקדוש, אומר יש מרבותינו דורשים אותו לשבח ויש דורשים אותו לגנאי. לפי דורו היה צדיק, ואילו חי בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. גם זו שאלה עצומה, גם זו שאלה עצומה. מדוע? אנחנו מבינים שנוח קצת עכשיו, קצת היסטוריה של המין האנושי, קצת באיזה ארנפין, ממש בנגיעות קלות, רק בשביל להבין את האווירה, מי זה נוח ואיזה אווירה הוא חי, מה זה, מה העניין של בני הדור הזה. קצת נדבר על העניינים האלה ונחזור לשאלה הזו שהיא תהיה שאלת המפקר בשיעור בסייעתא דשמיא. נוח היה בנו של לנך, נכדו של מתושלח. מתושלח חי זמן רב מאוד, למעשה הזמן הרב ביותר, 960 ותשע שם, נכון? הוא למעשה ראה את אדם הראשון. נוח הוא הנכד של מתושלח שראה את אדם הראשון. למח ראה ושמע את אבא שלו, ויכול להיות שגם את אדם הראשון. אין ספק שנוח יתחנך בבתים, בבית של צדיקים. אז לא הקדוש מעיד על, על, על נוח שהוא למד לא פחות ולא יותר. אומר הזוהר הקדוש, אומר ככה זה, כיוון והתיילד, כיוון שנולד נוח, ראה את מעשיים של בני האדם שהם חוטאים לפני הקדוש ברוך הוא, והיה מחביא את עצמו ועוסק בעבודת הבורא בגין דלה למייח באורחיו, כדי שלא ללכת בדרכם של, של אותם של בני דורו. ואם תאמר במה הוא היה עוסק, מאיפה הוא למד? איפה הוא למד? אומר הזוהר, בהאות ספרה דאדם וספרה דחנוך. ואבא השתדל בהו למשלח למראה. היו לו שני ספרים. היו לו ספר, הספר הראשון שהוא למד ממנו, ספר שכתב אדם הראשון. אדם הראשון כתב ספר, ספר שנקרא ספר יצירה לימים. הספר הזה למעשה נכתב בפועל, נכתב בפועל על ידי אברהם אבינו. אבל הספר הזה, אדם הראשון שינן אותו לבני דורו או לצאצאיו, זה נקרא ספר, ספר אדם. ויש ספר נוסף, ספרו של חנוך. חנוך היה צדיק, גם עליו נאמר והתעלך חנוך את האלוהים, עד כדי כך שהוא היה עושה רצו כזה, הוא היה מגיע להשגות רוחניות כאלה לצערנו בלי שוב, ולכן לקח אותו אלוהים, הקדוש ברוך הוא לקח אותו, אחד מצדיקי הדורות. זה המורים הרוחניים של נוח. נוח,
איזה ספר חנוך כתב?
אנחנו לא יודעים.
כמו אליהו.
כן. אז רק שעליו לא כתוב שהוא עלה בסערה, לאליהו כתוב שהוא עלה בסערה, וכנראה שהעלייה של חנוך היא יותר רכה, היא יותר עם שודרגת. מדובר בדורים נשמות גבוהות מאוד. גם בני דורו של נוח, לא מדובר, אנחנו רגילים מדבר על עצמי, לחינוך המערבי הקלוקל, שהוא מניח שמוצא אדם מן הקוף, ולכן על פניו מבחינת החינוך הזה הורגלנו והושמענו באופן כזה שככל שהדורות הם יותר לאחור הם פחות מתקדמים. פחות מתקדמים, היו פרימיטיביים, והיום אנחנו הרבה יותר משוכללים, אנחנו הרבה יותר טובים מכל הבחינות, אפשר לראות שאנחנו יותר טובים מכל הבחינות. אבל הזוהר הקדוש לא סבור ככה, וזו לא גישת היהדות, זו לא גישת התורה. התורה סבורה שעיקר התבונה, עיקר היכולת האנושית הייתה ככל שמתקרבים לאדם ראשון. אדם הראשון, אדם הראשון היה נזר הבריאה, הוא היה פסגה, וכל דור שהולך ומתרחק ממנו רוחנית קטן, קטן. היה מדובר בדור של נשמות ענק, כדי כך שהזוהר שואל את השאלה הזו, אומר מה, הם היו טיפשים? הם היו טיפשים? אנשי, ודאי. הוא אומר, מה, הם היו טיפשים? הם לא ידעו עם מי מתעסקים בני הדור ההוא. היה אדם, אדם וחווה הם לא ילודי אישה, הם הילדים של הקדוש ברוך. האבא והאמא שלהם זה הקדוש ברוך. לטמן דפליק שהם הבינו מי זה הקדוש ברוך, נכון? הם ידעו מי זה הקדוש ברוך, זה אבא שלהם. הילדים שלהם קיבלו מהם, נכון שהם קיבלו גם עם ההבנות האלה, הבנות נוספות של אחרי החטא, נקרא תרפי דאילנה, עלי האילן, שהם למעשה חוכמות נוספות. כיוון שאדם שהוא אכל מעץ הדעת, אני לא רוצה שזה פחות להיות נושא השיעור, אז אני אומר זה ממש בקצרה, ברשותכם. אדם וחווה כשהם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, מה שקרה בעיקר זה שהם התחילו להרגיש את עצמם, לחוות את עצמם, ובאותה שנייה שהם חוו את עצמם, אז היה הם עצמם והיה הקדוש ברוך הוא. עד אז היה רק הקדוש ברוך הוא, ובאותו רגע שהם שחוו את העצמות שלהם, הם הפרידו בינם לבין הקדוש ברוך הוא. מאותו רגע יש כוחות נוספים שאפשר לזהות בעולם, שהקדוש ברוך הוא הרביש את העולם בחיצוניות, כן? זה הבר, הבר הזה, הבר החיצוני הזה, שהעולם, שהקדוש ברוך הוא הלביש בו את העולם, ומאותו רגע נדמה לבני העולם שיש עוד כוחות ליד הקדוש ברוך הוא. יש הקדוש ברוך הוא, אבל יש עוד כוחות שהם שולטים במציאות. עוד אנשי אותם דורות, אותם הדורות, אומר הזוהר הקדוש, יד דאבו יד אי כל אמנון חוכמתן וכולו ממנן בעלמה דהתפקדו עליו והוא מרחדן ביו. הם מכירים את כל הכוחות ששולטים בעולם, כל כוחות הטבע, היו שרים למשמעותם, ואלה היו אנשי השם. מה זה אנשי השם? אנשי השם שידעו לעשות שימוש בשמות, דוברי לשון הקודש, כל כתוב, אז אני אומר לכם כתוב. שמות הקודש, ידעו לשון הקודש, שפה אחת זה גימטריה לשון הקודש, אבל זוהר אומר זה מפורש, שהם משתמשים בשמות וידעו לשון הקודש, דיברו עברית, לשון הקודש, והיו בתוך שימוש בשמות הקודש מסוגלים לשנות את גרמי הטבע, להחליט מתי ירד גשם, מתי להעביר אש, לעשות מה שהם רוצים, מה שהם רוצים. זה לא שהם היו טיפשים, שהם מרדו בקדוש ברוך הוא, הם עושים את זה בצורה מושכלת. אומר הזוהר הקדוש, ביום הידי אנוש, אפילו ינוקי דעו דורה, אפילו התינוקות של אותו הדור, כולו אבו משגרם בחוכמות עליונות, כולם ידעו חוכמות עליונות. הם ידעו בכוח המחשבה לזווג מין בשאינו מינו, הכל בכל, הכל בכל. מי היום יכול לעשות את זה? גנטיקה ברמות הכי גבוהות. הם התעסקו בגנטיקה ברמות הכי גבוהות, עד ותשח את הארץ, הם שינו את הטבע, הם היו יכולים להרכיב זבוב עם פיל, לזווג זבוב עם פיל, שזה מעבדה שיודעת לעשות זה היום, וכל זה בלי מבחנות, בלי הכל בשימוש, בשמות, בלי בדיקות דם ובלי בדיקות כלום, לא צריך להיות בצום ולא שום דבר, שמות קודש, כישופים, ידעו לעשות כל החוכמות האלה, כל החוכמות העליונות האלה, והשתמשו בהם לרעה. נוח בורח מאנשי הדור הזה, כמו שהקראתי לכם קודם בזוהר הקדוש, יושב ולומד את ספרו של אדם וספרו של חנוך. שימו לב שגם בחנוך, חנוך זה אותיות נוח כבב. חת ונון זה אותיות נוח. כבב זה שם השם. יש בזה סוד גדול בדבר הזה, מה שאמרתי גם עכשיו, אבל זה לא, רק להראות שיש קשר לנוח, הכל קשור לעניין הזה. ובכלל, לקרוא לפרשה, נוח חי באווירה הזו. דור של נשמות גבוהות שטועות בדרך, חושבות שהן שולטות בכל המציאות, אפשר לעשות מה שרוצים, יוצרי עולמות כמו שהיינו פרשת בראשית, שרש"י הקדוש כותב, האדם, בני אדם, מסוגלים לברור, ליצור ולעשות, והם טועים בדרכם. בתוך המציאות הזו, יש נוח איש צדיק קטני. והוא, אנחנו חוזרים לשאלה, זוכר שיש פרשה שהכל בה לא נוח, אפשר להגיד עליה הכל, חוץ מנוח, שתיקרא נוח. מה יש בפרשה הזו? כל שואה. שואה, השואה הכי גדולה, נמחה כל היקום, דומם, צומח, חי ומדבר. למעט כמובן הדגים. עם הסבר, מי שיוצא פעם מדבר על זה, שיש לו לשמוע בלי נדר, הסבר מדוע הדגים לא נמחו, ומה זה דגים? דגים, נוני זה ימה, הכוונה לנשמות הצדיקים, אבל לא נכנס לזה עכשיו. אז הם לא נמחו. הם היו מחוסים. הם היו מוגנים מפני ההתרחשויות מעל פני האדמה. מה המהות של נוח? מה זה נוח? הלוא בסופו של דבר, אולי בתחילתו של דבר, אנחנו לומדים תורה. אנחנו לא לומדים ספר היסטוריה. ולא היסטוריוגרפיה, ולא ספר מדע. אנחנו לומדים תורה. תורה כשמה כן היא, תורה לשון הוראה. עכשיו אנחנו יושבים במאה ה-21, שעה מאוחרת יחסית בערב, ולא באנו להשתעשע בהשתעשעויות, אולי השתעשעים יותר מוצרות, כן. לא בספרות ולא בזה, זה לא שיעור ספרות. מה רוצה התורה ללמד אותי היום מפרשת נוח? ברוך השם אין מבול. אומנם אנחנו עכשיו בראש חודש מרחשבן. איזה שעות שם יש לחודש מרחשבן? חשבן. עוד איזה שם יש לחודש מרחשבן בתורה? ירח בול. ירח בול. לא חייתנים זה תשעות. ירח בול זה חודש מרחשבן. בול. כמה ימים היה שירדו גשמים במבול? 40. מם של 40, מם 40, ועוד בול בבול. נוטריקון, מים בלי גבול. מבול זה נוטריקון, מים בלי גבול. זה מבול. המים מאותם חסד. פה אנחנו רואים שהמים עושים את הדין הכי גדול שנעשה אי פעם או שיעשה אי פעם. יש לנו כבר ברוך השם ברית עם הקדוש ברוך הוא שהוא לא מביא מבול. אז אפשר להגיד גם שהמבול הזה היה אחרון. אפשר להיות רגועים. אז יש לנו מבול שמגיע לארץ, ויש לנו המבול הזה קרוי לא פחות ולא יותר מי נוח, על שם הצדיק. כן, צדיק זכה, יש לו זכות ששואה תיקרא על שמו. אז כמובן שהדברים הם לא פשוטים. אוקיי, סייעתא דשמיא. כדי אולי להבין את זה יותר לעומק ולתת תשובה יותר חדה לשאלה וגם לחרוז בסופו של דבר גם את ההוראה שאנחנו צריכים לקחת אותנו לחיים מהפרשה הזו, צריך לדעת שזה עוד חלק מהתפאורה של הפרשה, זה שההוראה לבנות תיבה ניתנה לנוח כשהוא היה בין 480, והוא במשך 120 שנה בונה את התיבה עד פרוץ המבול. בפרוץ המבול נוח מקטני אמנה היה, גם כשמתחיל לרדת גשם הוא לא נכנס מיד לתיבה אלא מתעכב בחוץ עד שהמים דוחקים אותו פנימה. הוא נכנס פנימה עם מדגם מייצג של שבעה שבעה מן הבהמות הטהורות ושניים שניים מהחיות והציפורים והרנפים אשר אינם טהורים, והתיבה הזו היא מעין בית כלא, אבל מסוג הגרוע ביותר. לא יודע אם יש היום בית כלא כזה, אולי הבור במצרים דומה לבית הכלא הזה, שהוא בנוי ככה שיש לו 300 אמה אורך, 50 אמה רוחב ו-30 אמה גובה. אם פעם תציירו את הפרופורציות האלה, אתם תראו משהו כמו יותר דומה לסיגר. ספק אם זה טס. ספק, אני מדבר בסרטים את השם. ספק, במידות האלה, בפרופורציות האלה, ספק אם זה צף. אבל גם בהנחה שזה צף, זה ודאי מקום לא נוח, משום שאין לפינה הזו סיפון. כתוב, אל עמה תחלנה מלמעלה, דהיינו שהיא עולה בצורה כזו, והקצה של הפירמידי הזה, הוא מסתיים בעמה על עמה, שבה בעמה על עמה הזו היה צוהר או אבן טובה. יש מחלוקת פרשנים מה זה היה שם, וזה מה שנתן את התאורה לתוך הטבע. אבל אנחנו יודעים שהטבע הייתה עשויה שניים ושלישיים, הייתה עשויה קומות. אז ודאי שאם יש בגג נניח אבן טובה, נניח פרוז'קטור חזק, אז הוא מאיר את הקומה שמתחתיו, אבל לא את הקומה שמתחתיה ולא את הקומה שמתחתיה. וכל הסיפור הזה החשוך, בלי פתחים, בלי חלונות, בלי עברור, בלי מזגנים, אין מזגנים, אין שום דבר. כל הסיפור הזה הוא מצופה בלא פחות ולא יותר בגופר, בזפת. מישהו פעם הריח את ערן זפת? זה לא מריח טוב, בלשון העמתה. אל תוך התולדת הזו, אטומה, כמו קבר, יותר דומה לקבר מכל דבר אחר, נכנסים נוח עם בני המשפחה הקרובה שלו, אחרי 600 שנה, 600 שנה של חברים, 600 שנה של מציאות, 600 שנה של חוכמה, 600 שנה של בית המדרש של שם ועבר, 600 שנה של עולם כמו שהוא מכיר אותו משהו מאחוריו, והוא נכנס לתוך הסיגר הזה, המריח, עם עדרים של בהמות וחיות, לא צריך לספר לנו, כל אחד היה באיזה ביבר בחיים שלו, נכון? באיזה גן חיות. הוא מריח, הלך ליד הקלוב של הקופים, מריח מהמריחים. ליד הקלוב של הפילים, מריח. נראו לכם שכל זה נמצא במקום סגור, למשך לא יום, לא יומיים, לא חודש, לא חודשיים, למעלה משנה, או שנה. לצורך העניין נגיד שנה, שנה מדויקת. שנה, הכל סגור, כל הסחים, כל המאוף. פשוט, לא פשוט. נוח, והוא צריך להכיל ולדרוג ולטפל ביקום הקטן שנותר לו בשליטתו, באחריותו, בהשגחתו 24 שעות, 7 ימים בשבוע. כל בהמה אוכלת בזמן אחר, מאכל אחר. הוא צריך לטפס 3 קומות. 3 קומות לא היו מעליות ולא אסקלייטרים, הכל באיזה מין סולמות אני מתאר לעצמי, או מה שזה לא היה. רק תחשבו על החוויה הזאת. יכול להיות שאלה שדורשים מרבותינו, שדורשים אותו לגנאי, יכול להיות שמה שהם מתכוונים, שהגנאי העיקרי שניתן לראות בהתנהגות של נוח, וזה הוראה לחיינו, זה שנוח הוא נוח לו בכל מצב. נוח הוא. אנשי דורו הולכים אחרי כשפים ואחרי, ואחרי עבודת כוכבים ואלוהים אחרים, והוא נוח לו, הוא לא מנסה להשפיע. הקב"ה נותן לו ציווי לבנות תיבה ומודיע לנו, אני הולך להביא מבול, יש לו 120 שנה לבנות תיבה עצומה, לטעת את העצים, לכרות אותם, לנסר אותם, להדביק אותם, לצפות אותם בגופר, מלאכה עצומה. איש מבני דורו לא עוזר לו, להפך, רוצים להרוג אותו על זה. הוא מתפלל להשם, הוא מנסה לשם את זכרו הגזרה, לא, נוח לו, הוא קיבל ציווי, נוח לו. בכל מצב נוח לו, מכניסים אותו לטבע הזו שנראית כמו קבר, נוח לו. הוא צריך להיות שם עם חיות ובהמות מריחות, נוח לו. מישהו מכיר תפילה של נוח בתיבה? יונה הנביא. היה 3 ימים במאי הדג, לא התפלל. הקב"ה לא הוא הכניס לו למאי הדגה, התפלל מיד נפלט לחוף. נוח לא מתפלל. הפעם הראשונה שהוא מתפלל זה כשהוא יוצא מן התיבה. ואז הקב"ה כתוב, וירח את ריח הניחוח. אבל זו הפעם הראשונה שהוא מתפלל, גם בניחוח. הוא מקריב קורבנות והקב"ה מריח את ריח הניחוח. גם בניחוח יש את הנוח של נוח. גם במילה נוח. אבל נוח לא מתפלל, נוח סגלטן, נוח לו, בכל מצב. הוראה ראשונה בפרשה, אדם צריך לדעת שאם נוח לו, נוח לך, אתה לא מצב טוב. תורם. אתה ישן. אתה לא מצב טוב, תתורם. אין נוח. בעולם הזה אין נוח. אם זה נוח זה מצב יצרה, זה להרדים אותך, זה לקפל את הכוחות שלך. המצב של חוסר הנוחות נועד לדרבן אותך לצאת לפעולה, לדרבן אותך להתפתח, לדרבן אותך להתקדם. כאשר הקדוש ברוך הוא מחליט להשחית את העולם בדווקא במים, חז"ל מלמדים אותנו שהשחטת העולם בדווקא במים יש לה כמה סיבות פנימיות, אבל סיבה אחת פנימית זה שהמים הם יכולים להשחית, כל דבר שנכנס למים בלי יוצא מן הכלל, המים משחיתים אותו. המים יש להם כוח לגרום לכל דבר למוח, להיעלם, להיעלם. הם מסוגלים, זה רק שאלה של זמן. אבל הם יעשו את זה. בסוף, בסופו של דבר הם ממחים כל דבר. אבל, לכאורה יש בזה השחתה גדולה. ואנחנו יודעים שמים זה יסוד, יסוד של חסד. זה החסד בהתגלמותו. אדם צמא רוצה מים. רוב העולם מורכב ממים. רוב גוף האדם מים. המוח טבול במים. התינוק נוצר, העובר נוצר במים. הצמח צריך את המים, החי צריך את המים, כולנו צריכים מים. מים. כן, כן, אמרתי, רוב האדם מים. בעיקר הדברים, המים זה כוח מטהר. המים זה כוח מטהר. אז בוודאי שאפשר, אנחנו גם מכירים את המושג מים רבים מכמה מקומות, נכון? על זאת יתפלל אליך כל חסיד לשטף, מים רבים. מים רבים. מים רבים לא יוכלו לחבות את העבר בשביל השירים, כן? אנחנו מכירים את המושג הזה. הקדוש ברוך הוא, מה כתוב עליו? כתוב על הקדוש ברוך הוא, השם למבול ישב. זאת אומרת, הזמן שבו הקדוש ברוך הוא מתיישב, דהיינו, הופך להיות למעשה מלך העולם בזמן המבול. זה מפגיד את השליטה שלו, אבל בעיקר זה לומר לך ש... אפשר לראות במבול עונש, כמו שמלמדים בגן, בכיתה א', שקדוש ברוך הוא מעניש, אז זה כמו שאבא נותן סליק. ואנחנו יודעים שזה לא ככה. אנחנו יודעים שהמושג עונש בעולם היהדות, המשמעות שלו תיקון. תיקון. עונש, נקרא עונש רק מהסיבה שהוא קצוב וזמני, לכן עונש זה אותיות שעון. שעון. זה תמיד זמני ותמיד תמיד 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 כתוב גם במידה. אף פעם הקדוש ברוך הוא לא נותן תיקון שהוא לנצח ובלי מידה. כל תמיד זמני ובלי מידה. לכן אדם יכול להיות רגוע שמתישהו זה נגמר. מה שזה לא יהיה לשלילה, מתישהו זה נגמר. רק מה? אל תשב בנוח. אם אתה בנוח, כוחות החיים שלך נרדמים. היכולת שלך לפעול פוחתת. אתה צריך לגרום לדברים להתרחש. לגרום לדברים להתרחש. אנחנו נמצאים בחודש מר חשבן. מר חשבן ללשון מרחשבן. מרחשות השפתיים. אנחנו יצאנו חודש השני, יצאנו עכשיו מחודש תשרי. תשרי זה חודש שהכל בו שרוי, הכל בו מותר. שמנו, דיברנו בשיעורים הקודמים, שמנו על השולחן, במערכת היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, את כל הסודות הכי תמוסים שלנו. התוודנו על הסודות ששמרנו מפני כל איש עלי אדמות. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, בכיפור 10 פעמים, אמרנו, שמנו, בגדנו, גזרנו ופירקנו את האבונות. היינו ב-40 ימי תשובה, ב-10 ימי תשובה. וראש השנה יום הדין, יום הכיפורים, הימים שביום הכיפורים מסוכות, סוכות, התעלינו, עלינו, עשינו, הכל שרוי, הכל מותר, הכל פתוח, השגות גבוהות מאוד, עכשיו צריך להוריד אותם לחיי המעשה. עכשיו צריך לקחת את ההתקדמות, את החנוך, את הספר של חנוך, את ההשגות העליונות האלה, ולא להשאיר אותם למעלה, כי זה תרפי דאילנה. אלא להוריד אותם פה, לארץ, לחיים הפשוטים. בסוף יש חיים יומיומיים אפורים, כמו מר חשבן, חודש בלי חגים, אין פיקים גבוהים. אתה בסוף צריך להתנהל בחיים. צריך לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לטפל בילדים, לטפל באישה, לטפל בבעל, להתמודד עם הפרוצדורות של העירייה ושל הבנק ושל המס הכנסה ושל כל מה שצריך, כן? אי פה אי שם להתעמת, אי פה אי שם, כן? ולבוא לבית הכנסת להתפלל ולקיים את כל ההבטחות שהבטחת לעצמך במהלך ימי התשובה, להתחיל ליישם. זה דברים קטנים, אבל זה מה שבונה את החיים. מר חשבן זה חודש הבניין, בתשרי השגנו את הכל. במר חשבן צריך ליישם. איך אנחנו גורמים לדברים להתרחש? השפתיים צריכות לרחוש. מרחשבן. מרחשות השפתיים. מרחשות, השפתיים בתפילה. כששפתיים של יהודים מרחשות, דברים מתרחשים. התרחשות זה תוצאה של רחש השפתיים. זה נקרא לרחוש בשפתיים. זה רכישה כמובן לא לקנות, זה לרחוש זה רש חצ'ים, כן? אנחנו מתפללים. אדם הראשון התפלל, ירד גשם. התפלל, קיבל אישה. בלי תפילה היה עד, אבל הארץ לא הצמיחה. העד לא עפר להיות מים, מים שמזינים צומח. קיבל את התפילה. צריך תפילה. אנחנו צברנו בימי תשרי שפע עצום למעלה. כל אחד עבד על עצמו עבודת המידות, השתפר, עזב כחת, חזר בתשובה, קיבל קבלות, התפלל, התנהג יותר יפה, נתן יותר צדקה. אסף ואגר שפע עצום. עד גדול גדול גדול. עד עצום. עכשיו צריך לתרגם את העד הזה לגשם. לגשמיות. גשם זה לשום גשמיות. אבל שם טוב אומר שיורד גשם, צריך שאדם יברך חברו בפרנסת תורה. מה יורד לארץ? בזמן שיורדים טיפות של מים, יורדת לארץ כל הגשמיות של כל השנה. זה הגשמיות. כמו שהעצים והצמחים נזונים ומאגרי המים מתמלאים כדי להזין במשך השנה אחרי ירידת הגשמים את כל הבריאה, ככה אנחנו בתשרי יצרנו את המאגר הזה, ועכשיו צריך להוריד אותו הנה לארץ. להוריד אותו צריך להתפלל, ואדם עין לעבוד את האדמה. צריך אדם שיתפלל, שירחשו שפתיו בתפילה. ההתרחשות היא עובדה נפשית, היא יוצרת, היא לא רק איזה משהו רוחני כזה שנתפס, כמו עכשיו אני מדבר איתם כאילו שאנחנו איזה קוסמים, אבל אנחנו בהרבה מובנים קוסמים. אנחנו בהרבה מובנים ראינו כבר שאדם קיבל כוח של בריאה, יצירה ועשייה. אדם יכול בתפילה ליצור יש מאין. יש מאין. את הכלים בנינו, את השפע אגרנו, עכשיו צריך להמשיך אותו הנה לארץ. לכן בתשרי אנחנו מזכירים גבורות שמים, מזכירים. רק מזכירים, אומרים, שיב הרוח מוריד הגשם. אבל במרחשבן, בזין בחשבן יתר דיוק, אנחנו נתחיל להגיד, הספרדים אומרים ברך עלינו, שואלים את גבורות שמים כבר, מבקשים אותם, מורידים אותם הנה לארץ. לעולם הפרשה הזו נקראת, לעולם פרשת נוח נקראת אחרי ראש חודש חשבן ולפני זין חשבן, לעולם, משום שהיא קשורה לירידה של שפע לארץ. שיורד מבול זה לא עונש במובן שהמורה עכשיו הענישה את מוישה והעמידה אותו בפינה, אלא הקדוש ברוך הוא הוריד תיקון לעולם. הוא הכניס את העולם למקווה. זה מם יום. מהמבול הם מם יום, כמו 40 שעה של מקווה טהרה. 40 יום, הקדוש ברוך הוא טבל את כל העולם במקווה. והוציא אותו טהור. מבין שפרוד ניצב אזור הקדוש, אז החטא הכי גדול שלהם היה מה שהם השחיתו זרם ארצה. הן הארץ נימוך שלושה תפחים. המים השחיתו גם את האדמה שלושה תפחים עומק, בגלל שהם עשו את המעשה הנורא הזה. זה בדיוק תומת קרי וטהרה של קרי, ומקווה. מקווה, חדש ברוך הוא הוריד טהרה לעולם. אז במידה, אפשר להסתכל על זה כלאסון בינלאומי, אסון שואתי, ואפשר להסתכל על זה כמו על מצב של טהרה שירד לעולם. היה מצב מקולטל ועכשיו בא תיקון, והתיקון הזה אחרי שנוח כמובן מתפלל, מכיר קורבן ומתפלל, אז מי נוח הם לא עונש, כמו שאומר אדמור הזקן שנור זלמן מלאבי, אלא מי נוח זה הטהרה של העולם. זה הופך להיות משהו חיובי, לכן הם נקראים על שמו של הצדיק, שהיה למעשה אותו אחד שכמו שראינו בזור הקדוש קודם לכן, התבדל מבני הדורות, לא הלך אחרי הצטם הרע, אלא התבודד עם הספרים הקדושים והתבונן בבריאה. לתאר ארץ, לתאר מקום, זה בעומק הדברים מנוחה. עכשיו צריך להבין את המושג מנוחה. נוח, אדם לא צריך להרגיש שנוח לו. בגלל, אם אדם מרגיש שנוח לו בעסק, הוא מאבד את העסק. אם נוח לו בזוגיות, הוא מאבד את הזוגיות. הוא אסור, אני לא רוצה לדברים יותר חמורים. נוח לך זה סימן לא טוב. סימן שאתה לא מתאמץ. לא באת הנה לעולם לא להתאמץ. באת הנה להתאמץ. בלי יוצא מן הכלל עד 120. או 120 זה קצת עד 1200. 120 זה דורות קודמים. לנו אנחנו צריכים לאחל אריכות ימים. אנחנו עכשיו נכנסים לעידן של אריך אנפין. חוזרים לעידן שכמו בזמנם של חיים של מאות שנים. מי שיוולד היום על פי דת המדענים. הממוצע הגילאים של מי שנולד היום יעבור את המאה, בממוצע יעבור את המאה, כן, דתי יהיה הרבה יותר, אבל רק אשמח הכתוב, לא משהו שאני לא חוזר עדידות, רק אשמח משהו כתוב, פשוט נכנסים מגן של אריך אנפין. אז מה זה מנוחה? נוח לנו לא צריך להיות. מה זה מנוחה? מנוחה זה לא to take a rest, משטר תחת לבית פוקוס ולהתבונן בשמיים כחולים, זה לא נקרא מנוחה. מנוחה, אתם יודעים שכתוב בתורה בפרשת בראשית וישבות השם ביום השביעי, אז האונקלוס מתרגם נח השם, שביתה ממלאכה, לא מעבודה, ממלאכה. זה אתם יודעים, אנחנו לא, בשבת מותר לעבוד, נכון? אתה מערך, אתה עובד, אתה עובד. מותר לך להזיז עכשיו, אם שרשם לשם תצרה בעזה 50 איש בסעודה, מותר לך להביא 50 כיסאות, מותר לך להביא 50 כיסאות. זה תרחה, זה עבודה, עבודה. אבל עבודה מותר. מלאכה אסור. מלאכה זה עבודה של מחשבת. זה מלאכת מחשבת. אתה מכניס פנימה יצירה, אתה מכניס פנימה בריאה חדשה וכו'. זה אסור, למה? כי מלאכה זה לשון מלך. אם אדם מרגיש מלך, זה אסור. יש מלך אחד. קדוש ברוך הוא. אבל עבודה זה לשון העבד. אם אתה מרגיש עבד, זה מותר גם משבת. אתה יודע מי המלך. ואתה יודע מי המלך. אבל נחזור לעניין. שביתה, הכוונה, שאנחנו קוראים בפרשה שהתיבה נחה על הרי הררי הררת. זה לא שהיא חיפה מן השוף. היא לא התעיפה. אין נטלה, אצל תיבה, אין עניין של שריר נמתח. אלא הכוונה שהיא שבתה, היא יצרה. היא יצרה את המהלך, היא שבתה. כשהקדוש ברוך הוא שובת ביום השביעי, הכוונה שהוא הפסיק את המאמרות, הוא הפסיק ליצור, הוא הפסיק לברור. זה הכוונה, כן? זה הלשון של שבת. זאת אומרת, בעומק הדברים, המצב של שבת זה שהדברים חוזרים למקור שלהם, חוזרים לשורש שלהם, חוזרים לנקודה היולית הראשונית התאורה שלהם. זה לכן תשובה, ולשבת זה מאותו שורש. גם ששבת תשובה לאן שב? למקור, שב לשורש. שבת זה לחזור למקור, לחזור לשורש, לכן שבת נותנת לנו את הכוח, יש בעליית העולמות, הכל חוזר לשורשו, הכל חוזר למקור, אין לי מקור הברכה, שבת היא מקור הברכה, כי הכל חוזר למקור, זה שבת, שבת זה להתחבר חזרה למקור, כשאנחנו חוזרים למקור, יש בזה טהרה, כי זה חיבור לחי החיים, לעץ החיים, זה טהור. טומאה זה לשון אטימות, שדברים נסגרים. איך אני נאטם? אני מתרחק מחי החיים שלי, אני מתרחק מהשורש, אני מתרחק ממקור החיים. שורש זה נותן את החיים לכל העת. אתה מתרחק ממקור החיים, אתה ניתק מהשורש, אתה נאטם. אתה לא מקבל, אתה נהיה כמו לב אטום. מה הכוונה? שום דבר לא נכנס. לא, הלב לא מקבל כלום. אז כשאתה נאטם, זה נשון תומעה. אתה מתרחק מהחיים. לכן, מה אבי אבות התומעה? מת. הוא אבי אבות התומעה. למה? כי הוא ההתך של החיים. להתחבר לחיים זה טהרה. כשאנחנו חוזרים למקור, העולם מה היה במקור? מים! מים! בראשית ברא אלוקים את השמיים את הארץ, והארץ הייתה אור ובור, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. זה היה כל מים. הכל היה מים, זה היה שורש. אז כשהקדוש ברוך הוא מוריד את המבול, מה קורה? הכל חוזר לשורש. טהרה, טהרה, טהרה. חזרה לשורש זה טהרה. זה חיבור שוב לחיים אמיתיים. התכלית של העולם זה להגיע בסופו של דבר לחיבור למקור, בשורש, לשורש. וזה התכלית שלנו גם. לכן שמירת שבת היא לא טובה שאנחנו עושים לקדוש ברוך הוא. היא טובה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. הוא נותן לנו בכל שבעה ימים אפשרות לחזור למקור, לחזור לשורש, להתחבר לחי החיים, לעץ החיים. להתחבר לעץ החיים, לקבל את הכוח, לקבל את השפע, לקבל את ה... איך? אני פשוט מתאר. כן, אלה שנוהגים לעשות מקווה, גם אם לא נוהגים כל ימות השבוע, לעשות בערב שבת מקווה, זה חלק מהעניין של להתאר, לקבל את השבת, שזה עוד טערה. ואז בערב שבת אני עושה לחד עודי, זה לא רק לבוא לסמוח ולרקוד, במנגינות קרלי בך, אני מאוד אוהב את זה, מאוד ממליץ על זה, וזה מאוד נחמד וטוב. אבל צריך לדעת שיש בסוף זמן עליית העולמות, חיבור למקור, הנשמה מתחברת. זה זמן מאוד, מאוד גבוה, מאוד סובל, מאוד כדאי להתחבר לזה. אז נוח, שהיה נוח למעלה ונוח למטה, כמו כלשון הזוהר הקדוש, נייך לאלה, נייך לטאטה, אז זה נאמר, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, פעמיים נוח, נוח למעלה ונוח למטה. הנוח הזה מלמד אותנו, כמו שחז"ל והאדמו"רים מדגישים, שכוח התפילה של האדם, כאשר הוא בטהרה, שהשפתיים שלו מרחשות, ממשיך אל תוך החיים שלו שפע. זה שפתיים מרחשות, זה מר חשבן. והוא מוריד את השפע אין על הארץ בצורה מדויקת ומבורכת בעצם לכלים שאדם יצר בתשעי. והתיבה שעליה מדובר זה תיבות התפילה. כשאדם נכנס לתיבה, הכוונה שהוא נכנס ללשון, נכנס לתפילה, בתפילות. בעל שם טוב אמר שהתפילות היותר נעלות, התפילות היותר מסוגלות, זה תפילות בעלי עסקים, לא תפילה של הצדיקים. כרומה, אותם אלה שעסוקים כל היום בתרדות החיים, וכשהוא מתפלל שעכשיו העסקה שהוא עבד עליה יצא לפועל, המחירה שהוא עומד עכשיו למכור למישהו שזה יצא לפועל וכו', זה התפילה הכי אמיתית שיש. הוא אומר, בונו שלא תעזור לי. הוא מבין שהוא לא מסוגל לבד, הוא צריך עזרה, הוא מתפלל. שהוא צריך למצוא חנייה והוא מתפלל, תפילה אמיתית. על כל דבר צריך להתפלל, להמשיך את השפע אין על הארץ. התיבות התפילה זה התיבה, זה תיבת נוח. להיכנס אל תוך התפילה כדי להמשיך את השפע. וזה מה שמגונן עלינו. מתי? שיש מבול. מבול הכוונה למציאות שבה לא עלינו ולא עלינו. זה קורה כל הזמן לכולנו. צריך להודות על אנשים. שיש זמנים שאתה נדבר לך... יורד לך מבול, מבול של בעיות גדולות, קטנות, כאלה ואחרות, לפחות לך הן נראות בעיות. מבול, מה עושים בזמן שיורד מבול? נכנסים לתיבה, תיבות התפילה. לכן המידות של התיבה מדויקות, הן 300 אמה אורכה, 50 אמה רוחבה ו-30 אמה קומתה. שין, למד, נון. עכשיו נסדר את זה נכון? למד שין נון לשון. איך מתפללים? לשון. זה המידות של התיבה, תיבות התפילה, בלשון. מהלשון מתפללים? אדם צריך להתפלל, והוא צריך להיכנס לתיבה עם כל הג'ונגל שיש לו. ולכל אחד יש ג'ונגל. בראש יש ג'ונגל. יש חיות, יש בהמות, יש תאורות, יש אינן תאורות, ויש איזה מחשבות עוברות לו בראש. ג'ונגל. כנס לתיבה וצדר. צדר את המחשבות, תתחיל להתפלל, תתחיל להתפלל בכוח. תתחיל להתפלל בעוצמה, בדבקות, על כל דבר קטן כגדול. המבול בא, הטרדות באים בשביל לזכך. הטרדות באים בשביל לרומם, בשביל לגרום לך שלא יהיה לך נוח. כדי שתתפלל, כדי שתתקדם, כדי שתתאמת מן המיצר קראתיה. אדם שנוח לו לא מתפתח. כך הוא בר. עכשיו תיתן לו כל מה שהוא צריך כל הזמן בלי שהוא מבקש. אין סיכוי שחוץ מטמבל יצא מנו משהו. אין סיכוי. הוא לא צריך להתמודד עם חברה, הוא לא צריך להתמודד עם אחר, הוא לא צריך להתאמץ. הוא צא קרוב למדי הגלגל שמנמן ולגמרי לגמרי טמבל. אחד שלא יכול לדאוג לעצמו בשום, כי הוא כל הזמן מקבל. אתה חייב חיכוך, אתה חייב דברים לא נוחים. אתה חייב שיהיה לא נוח, אתה צריך מיצרים כדי... ודאי, כאשר יש לך מיצר הזה, תפילה בוקעת ועולה מעומק הרבה יותר גדול. אין שאלה, זה מעומק הרבה יותר גדול. בתשרי היינו במילי בשמיים. בחשבון אנחנו ואינך, מילי בשמיים ואינך, ואיתך, אנחנו רוצים אותך, אתה בשבוכו, אנחנו רוצים... כשמגיעים לי המבול, כשמגיעים הדברים הקשים, אני רוצה להיות מקדש ברוך הוא, אני רוצה להתחבר איתו. מה השיטה, איך אני עושה את זה? תפילה. תפילה, פשוט תפילה. יש לנו היום מבול. יש היום מבול בחוץ. תדעו לכם, הסכינאות הזו של הרוצחים השפונים הללו, שהם פשוט מגלים את מהותם, שהם פראי אדם, שפלים, חיות, הם לא ראויים אפילו לתואר חיות, רואים את זה על הגילאים, רואים את זה על החתך של האוכלוסייה שעושה את זה. אני לא אכנס לזה כרגע, אבל זה מבול, סוג של מבול. לא רואה לנו עכשיו מבול מהסוג הזה. אז בצד זה שכמובן צריך לעשות גם באופן של דרך ארץ, הצבא ומשטרה שיטפלו בדברים, ואנחנו, כל אחד מאיתנו צריך לעשות שכם וכתף, לא לפרנס אותם ולא לתת להם, כי לא נימה, שקל, משום כלום. פשוט להחרים אותם לחלוטין, לא לעבוד איתם, לא לפרנס אותם, שום דבר, כלום. בצד זה אנחנו צריכים בעיקר לעשות מה שאנחנו יודעים הכי טוב, זה להתפלל, פשוט להתפלל. תפילות פורמליות, תפילות כמו שחזל תקנו אותם, ראשי כנסת גדולה שמופיעות בסידור, אבל גם תפילות לא פורמליות על כל דבר, תפילות הדרך, תפילות אחרות, כל דבר, אדם צריך להתפלל, כל דבר, להודות להשם, וגם סוג של תפילה. ומה שנראה כמו מבול, בסוף אנחנו צריכים לזכור, הוא בא מה? לתאר, הוא בא מה? ורומם, הוא בא לעזור לנו, הוא לא בא נגדנו. צריך לזכור, ככל שהמבול ומי המבול היו יותר גבוהים, מה קרה לתיבה? ותרום התיבה מעל. ככה לשון הכתוב, ותרום התיבה מעל הארץ. אם המבול היו רק 50 מטר, אז התיבה הייתה בגובה 50 מטר. אם הם 2 קילומטר, התיבה 2 קילומטר. התיבה היא מעל המים. מה קורה לתפילה שיש מבול חזק? לתיבות של התפילה הם עולות. התפילה היא יותר גבוהה, ועכשיו זה סוג של הזדמנות. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יבטל את הגזרה הקשה הזו, שנשכיל להתפלל לפני שצריך את העומקים האלה של המבול. אבל זה ברור שמה שנראה כדבר שלילי הוא דבר, בסופו של דבר יתברר להיות דבר חיובי. זה רק תלוי בנו איך אנחנו מנצלים את ההזדמנות שניתנת לנו. אגב, זה לא פעם ראשונה שבתקופה הזו יש את האינתיפאדות ומלחמות ומי שזה יום כיפורים, זה דווקא בתקופה הזו. כי זה גם סוג של מבול. צריך יותר תהילים, צריך יותר משניות, צריך יותר תפילות, פורמליות ולא פורמליות, צריך יותר לגרוף בועה, צריך יותר שירשים, צריך יותר מכל כתבי הקודש. צריך יותר, זה סוגי, לכל תפילות, שירת הבריאה, מה שזה לא יהיה. בסופו של דבר, צריך גם לזכור שכאשר אנחנו מדברים על נוח, אנחנו לא מדברים רק על דורשים אותו לגנאי. יש גם מרבותינו דורשים אותו, לא יש, אלא רבותינו דורשים אותו לשבח, רק יש מרבותינו, תמיד שיש מה זה המיעוט. רבותינו דורשים אותו לשבח. מדוע נוח נקרא נוח? נוח נקרא נוח, כמו שאומר הכתוב, ויקרא את שמו נוח, לאמור, זה ינחמנו ממעשינו ממצוון ידינו מן האדמה אשר הראה אדוני. זה ינחמנו. נוח, בסופו של דבר, בא לנחם אותנו. יודעים שלנחם באמת, לנחם באמת זה אומנות. אם אדם בא למישהו ואומר לו, תשמע, אני אשתתף בצערך. עוד מישהו משתתף בצערי, זה לא מנחם. זה מעודד, אבל לא מנחם. לנחם זה משהו אחר. לנחם זה לא הספיקו המילים ואין מעשה שיכול לנחם. אלא אם כן אתה מחזיר את האמת, תחזיר את האמת לחיים. זה מנחם. תחזיר לי את האמת לחיים ומעשה, זה מנחם. מי שיכול להחזיר לי את החיים, רק כדי לשבור. נאמן אתה להחיות מתים. אנחנו מאמינים לזה. אבל בינתיים זה עוד לא הגיע העידן הזה, הזמן הזה. מה מנחם? מנחם זה שאתה מצליח לשנות אצל אדם את המודעות ולגרום לו להבין ולחשוב שמה שהוא רואה כסוף זה לא סוף, זה התחלה. מבין שאדם נפטר, שכל אחד מאיתנו חווה את זה בסופו של דבר, יהיה רצון שכולנו נחיה בסוף כל הדורות בחיים ונראה את כל המתים חיים, אבל כל אדם חווה את זה, אם זה אבא, אם זה אמא, אם זה קרובי משפחה אחרים, אם זה חברים, חווים את זה. סבא, סבתא, כן? אדם נפטר. שורש המילה נפטר הוא במילה פטר. כולם מכירים? בכל כל פטר רחם. מה זה פטר? פטר זה לפתוח. הבכור פותר את הרחם. דהיינו הוא פותח את הרחם. כשאדם נפטר בשורש נפעל, פתח, פטר בשורש נפעל זה נפתח. כשאדם נפטר מן העולם, אז פה רואים סיום. באמת מה באמת קרה? נפתחו לו כל העולמות. כל מה שהוא היה פה בשבי הגוף, כפוף למגבלות של עת הדעת טוב ורע, כפוף למגבלות של הטבע, מכל זה הוא משתחרר ונפתחים לו כל העולמות. עכשיו הנשמה מקבלת את העוצמה המלאה שלה ומסוגלת לעשות ולהיות איפה שבשום פנים ואופן בתוך גוף אי אפשר לא להיות ולא לחוות ולא לעשות. אז אם אדם מבין את זה ומסוגל להפנים, מסוגל שהוא יהיה מחובר לזה, לידיעה הזו, הוא יכול להתנחם. כי פתאום מה שנראה לו סוף זה בכלל התחלה. וזה נוח. מה שנראה סוף האנושות התברר להיות ההתחלה. אנחנו היינו תופעה של האנושות אחרי נוח, לא האנושות אחרי אדם. האנושות אחרי אדם נמחקה. היה סוף ולאחריו התחלה. והסוף וההתחלה האלה מלמדים אותנו הרבה מאוד הוראות לחיים. אז הוראה אחת, נוח זה לא טוב, אל תסתגל למצב. במובן הזה של תתרגל ותקפה על השמרים, תתרגל ותתנוון, תתעורר, תרדות החיים גם כשהם באים כמבול, הם באים בסופו של דבר, הם תיקון. הם באים לעזור לך לטהר, להיטהר ולהתחבר למקור. בסוף התיבה נחה. נחה זה לשון מנוחה, זה לשון שביטה, זה לשון שיבה למקור. ככל שהמבול יותר קשה, התיבה עולה יותר גבוה. כנס לתוך התיבה, לתוך מילות התפילה, השפתיים צריכות לרכוש תפילה, במיוחד בחודש הזה, ולכן זה החודש שבו נפטרה רחל אמנו, שהיא זו שמבטא על בניה, היא לא מפסיקה להתפלל. היא עומדת על אם הדרך, היא כל הזמן בדרך, היא לא הגיעה לשום מקום, היא בדרך. אנחנו בדרך. והיא מתפללת. זה חודש של התפילות. אז התפילות האלה לא נועדו רק להציל אותנו ממבולים. התפילות האלה נועדו בראש ובראשונה להמשיך לנו את השפע שהגרנו בחודש תשרי, בימים הנוראים והימים הטובים שהיו בחודש תשרי, רובו חג, עד היום לא אמרנו תחנו. כן? למה? כי רוב החודש חג, אז ממשיכים את זה. שהכל נועד בסופו של דבר להיטיב איתנו, להועיל לנו, ובעזרת השם, לזכות אותנו. בסופו של דבר אתם יודעים ש... בית ראשון מסתיימה בנייתו, שלמה אומר הסיים את הבנייה במרחשוון. חיכה 11 חודש ובתשרי של השנה של אחרי הוא חנך אותו. זה אותו תשרי שדיברנו על זה, כן נכון? אני חושב שדיברנו בשיעור הזה, אם לא בשיעור אחר, שבאותו תשרי לא תמו בכיפור. כי הוא חנך אותו מחת תשרי ועלה. מרחשוון בא בטענות מבורא עולם. גם אם המשכן היה סיפור דומה, נכון? המשכן היה מסתמד מייתו בכסלב המשכן, אבל חנכו אותו באלף ניסן. אז המשכן בא בטענות לקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא למשכן אל תדאג, לארון הכהן אמר לקדוש ברוך הוא אל תדאג, אני אתן לך את הנרות של חנוכה, תהיה לך, אתה לא הגיע את הנרות וזה, אתה תדליק בחנוכה. אז פה בית המקדש בא בטענות, מחשבן בא בטענות לקדוש ברוך, אמר לו בחשבן הסתיימה בנייה, למה לא חנכו בחשבן? אמר לו הקדוש ברוך זה בית שלישי, בית שלישי במחשבן, וזה יהיה קיים לעולם. זה בעזרת השם, זה אנחנו מייחלים, זה מה שאנחנו מקווים, זה מה שאנחנו צריכים לראות מול העיניים. אסור לנו להתבלבל. דיברנו בשבת, הרש"י הראשון על התורה, התוכן שלו הוא מדויק, אבל התוכן שלו מפורסם, כולם מכירים את זה, כבר חברי כנסת משתמשים, זה ברוך השם, ברוך השם. העיקר בסיפור של הרש"י הראשון זה שרש"י כשהוא כתב את זה הוא היה בגולה, עמוק בגולה, הוא היה באמצע הגלות, אלף שנה אחרי ההתחלה ואלף שנה פחות או יותר לפני הסוף של הגלות. הוא לא יכול היה לענות בדעתו שפעם יבואו אומות העולם אלא ברוח קודש, והתענו כלפי עם ישראל לסתים אתם שכבשתם אלף שבעת עמים. זה הוראה שדורות לא הבינו אותה באמת. היא מכוונת לדור שלנו פרופר. כשהוא כתב אותה הם היו אלף שנה בגלות. איזה שלטון, איזה יהודים, איזה לקחתם אלף שבעת עמים. הפעם הראשונה מאז חורבן בית שני שדברים כמו שרש"י כתב הם נכונים לדור הזה. זכינו. רש"י אלף שנה נוצר דברים, אלף שנה שומר אמירה לדור שלנו. לדור שלנו, רק בדור שלנו זה רלוונטי. רק לדור שלנו יכולים לבוא, והם אומרים ליסטים אתם שכבשתם אלף שבעת עמים. אז לא להתבלבל, המאבק הוא לא על, הוא לא דתי במובן הזה שהם רוצים להעביר את האבן ממכה לירושלים. הם לא רוצים להעביר את האבן ממכה לירושלים, הם יכולים להיות רגועים. יש להם שתי ערים קדושות על פי הקוראן, זה מכה ומדינה. העיר ירושלים הקדושה, בירת העם היהודי לנצח, איננה נזכרת בקוראן ולו פעם אחת. אתם מוזמנים לבדוק את מה שאני אומר לכם, איפה שאתם רוצים. ולו פעם אחת. חברון ודאי שלא. אבל לא הכירו בכלל. אבל לירושלים יש להם טענה שפעם נפלה איזה סערה מהזנה של מוחמד, מהסוס של מוחמד אל מורק שם, ואז הם בנו שם המסגד. של השערה של הסוס של מוחמד.
בקוראן כתוב בין 7-8 פעמים, בקוראן כתוב גם ארץ ישראל והגן העברי.
בקוראן כתוב למעלה מ-15 פעמים. אז אני, אם תרצה, אני אראה לך. אני, סליחה? אני יכול להראות לך את זה כתוב. בקוראן כתוב 15 פעמים שעל המוסלמים לכבד את בני ישראל, שהם מקור הברכה לכל העולם כולו, שארץ ישראל שייכת רק להם עד סוף כל הדורות, רק לבני ישראל, רק לבני ישראל. כל מה שזה לא מלחמה על הקוראן, זה לא מלחמה דתית, לא, לא, לא. זה המלחמה על הלבנון. אז הר הבית נקרא הלבנון, הלבנון. הר הלבנון הזה שכתוב בספר דברים, תראו שם רש"י אומר, זה בית המקדש שמלבין עוונותיהם של ישראל. על הלב, הלבנון, לב נון, לב של הנון שערי בינה, של אלמא דחירותא. זה המקום. כשהמאבק מתמקד שם, אנחנו בדרך הנכונה. זה סימן טוב, סימן חיובי. צריך להתעורר. עם המודעות, אם תהיה מודעות של מסה קריטית מעם ישראל, שאומרת, אנחנו, זה שלנו, ונבנה את בית המקדש עכשיו. לא כמו ראש הממשלה והנשיא הזה הכללי, הנשיא המאוד כללי הזה, שהוא מאוד כללי, לא יודע, ומתבייש בבני עמו ונשיא של ההומואים. עם כל הכבוד, שהם לא, יש סטטוס קוו, סטטוס קוו וסטטוס קוו וסטטוס קוו.
זה מתחבר לנוח.
מי מבקש סטטוס קוו? מי דיבר איתכם? מישהו ביקש שתגיד שאנחנו רוצים סטטוס קוו? אנחנו לא רוצים סטטוס קוו. אנחנו רוצים את העם. אנחנו את בית המקדש שלנו, אנחנו רוצים אותו. על מה אני מתפלל? מה, אנחנו שופרים את עצמנו? אנחנו לא מתפללים שלוש פעמים ביום אנחנו רוצים לחזור לבית המקדש? לא אכפת לי מה זה בשבילהם, זה לא שלהם. הקליפה יש לה תפקיד, היא נחוצה בעולם, אין קליפה. קליפה נחוצה, היא שומרת על הפרי. הפרי בשל, לא צריך את הקליפה, זורשים אותה. עשיתם את זה לכם, שמרתם על ההר, שמרו את אותו מהנוצרים, צריך להגיד להם, לתת להם אולי אפילו שכר על זה, לתת להם כסף, הם אוהבים כסף, שכל זה מוכנים לעשות מה שהם רוצים. שמרתם על זמן מסוים, עכשיו הגיעו בעלי הבית, הגיעו בעלי המקום, הגיעו מי שהארץ הזו, הם הבעלים של הארץ, הם באים על הארץ, כמו בעלים של אישה. והיא מתרצה להם, עכשיו קחו את הרגליים ולכו. צריך להגיד להם את זה בפרצוף, צריך להגיד להם את זה ברור, צריך להגיד להם את זה בצורה הכי פשוטה בעולם, להסתכל להם, להישיר מבט לעיניים שלהם ולהגיד להם, רבותיי, זה לא שלכם נקודה, ותלכו מפה. לא סטטוס ולא קבו ולא בטיח. ואם יש לכם מה להגיד, תדברו עם בורא עולם, תדברו. ברצונו נתנה לכם וברצונו נטלה מכם ונתנה לנו. עכשיו הגענו לזמן הזה. יהי רצון שנזכה גם למנהיגים נבונים יותר, ובעזרת השם שהדור יהיה ראוי, אז ודאי יהיו מנהיגים נבונים יותר. רבי חנניה